יש לכולם את המקום? כן? כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר אל העתיד, והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של התשובה מהעבר. קודם כל, עובדה שתשובה שייכת לעבר, היא לא שייכת לעתיד, קבלה לעתיד. כשאדם חוטא, אז העבר שלו הוא מפוזר. אדם לא חי בחטא כל הזמן, יש לו זמנים של חטא, יש לו גם זמנים טובים. רוב הזמן האדם הוא לא חוטא. גם החוטאים רוב הזמן, רוב החיים שלהם הם לא בחטאים. אוכלים, שותים, עובדים, מתפרנסים, בונים משפחה, זה לא הכל חטא. אז יוצא שהאדם החוטא, הזמן שלו בעצם קרוע, חלק לזה, חלק לזה, הכל מבולבל. אז אני יכול לשאול את עצמי, מי אני? אני הרשע, או אני הטוב, או אני הבינוני? אני לא מזהה את העצמיות שלי. זה כשאדם חוטא. כשאדם קיבל על עצמו לעשות תשובה, הוא מביט על כל החיים, ומקבל החלטה, אני רוצה שהחיים שלי יהיו מאוחדים. זה כבר מחבר את הכל לתמונה אחת. אני לא רוצה להיות מישהו קטוע, פעם כזה ופעם כזה. אני רוצה להיות מישהו עקבי. זה העניינה של התשובה. להביט אחורה ולבדוק לפי קו מסוים אחד שקיבלתי כעת על עצמי, לפי הקו הזה, איך לחבר את הכל אל הקו הזה. התשובה מאגדת את כל העבר. יותר מזה, היא מחברת את העבר עם העתיד. אחרי שקיבלתי שאני רוצה שהחיים שלי יהיו מחוברים ביחד, ואני לא אהיה תוהה על הראשונות, מבולבל, חי לפי הרגע, אני רוצה שתהיה לי מערכת אחת של חיים. אני רוצה שזה יתבטא גם בעתיד. זה הופך את כל החיים לשלמות אחת. כל העבר עם כל העתיד. והעתיד מתעלה הרבה יותר כשיש לי גם רצון, שהרצון הזה הוא כעת הנשמה של כל העתיד. קודם, כשחייתי בעבר, הייתי לפי החשק, לפי מה שמשתנה מרגע לרגע, החיים היו קטועים כולם. ברגע שאני מקבל תשובה, אז אני רוצה לתקן את מה שלא היה טוב, ולצרף את זה על ידי התיקון לחלקים שכן היו חיוביים, ואת כל זה להעביר גם לעתיד, ואז יוצא שכל החיים נהפכים למערכת אחת שלמה, והיא הרבה יותר מתוקנת. כך שהעתיד, התשובה, היא לא רק מתקנת יום אחד שלא התפללתי כהוגן, יום שני שלא נזהרתי במוקצה בשבת, יום אחר שלא הקפדתי על כשרות, וכעת, אחרי התיקונים האלה נמשכים מתוך רצון להיות שלם, להיות מתוקן. ואז אני מתחיל לשים לב לכל פרט ופרט, איך לחבר את הכל ביחד. זה הופך את החיים מחיים קטועים שאין ביניהם קשר, הכל מפוזר, אין ערך לחיים האלה, כי כל חלק בפני עצמו הוא לא חשוב. אבל כשיש חיים שלמים שכולם מחוברים מסביב למטרה אחת, בחיים האלה יש הרבה יותר ערך. כן? שבתורה רואים באברהם זקן בא בימים, כאילו כל הימים באים יחד איתו, הוא יכול להצביע על כל החיים. כל החיים היו מסביב לאידיאל אחד, אמונה בשם, שממנה יש אמונה בעולם. כשאדם מאמין בשם אמונה שלמה, הוא גם מאמין בעולם. הוא לא רואה את העולם בצורה שלילית. זה עולם שהשם ברא אותו. אי אפשר להסתכל על העולם בעין רעה ולהגיד, אני מאמין בשם. אבל כולם לא טובים, והעולם הוא לא טוב ולא מתוקן. אם אתה מאמין בשם, צריך לראות שהעולם הוא כן טוב. אלא מה? יש בעולם גם דברים לא טובים. צריך להבין שלחלק מההשגחה האלוקית והרצון האלוקי שתהיה בחירה חופשית לבני אדם, ובני אדם יגיעו אל הטוב מתוך בחירה שלהם והכרה שלהם, אחרי שינסו את הדרך הלא טובה אם הם רוצים, ויכירו שהיא מוטעת, ואז כשהם יגיעו אל הטוב מרצונם זה יהיה טוב הרבה יותר אמיתי. אם אני מסתכל ככה לעולם, אז גם את החלקים השליליים שבו אני רואה בעין חיובית, כי זה חלק מהמהלך. כמו פתגם כזה שמי שלא נפל מהסוס לא ילמד לרכב. אז אם אנחנו מבינים את זה, אז יודעים שגם הנפילה הזאת היא חלק מהרכיבה המתוקנת. בחז"ל יש בצורה יותר טובה, במסכת חגיגה שם כתוב: המכשלה הזאת תחת ידיך, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כדי להבין כמה התורה חשובה, אז ראוי שאדם ייכשל ויבין כמה הכישלון עולה לו ביוקר, והוא משלם מחיר גבוה בשביל זה, ואז התורה מקבלת אצלו ערך הרבה יותר, אז הוא קולט את התורה בשלמות יותר. כך שהתשובה היא לא רק כמו שאולי נראה, התשובה עד היום הייתי מדבר בתפילה, כעת אני לא מדבר, עד היום טלטלתי מוקצה, כעת אני לא מטלטל מוקצה. זה עושה מערכת חיים שלמה שכל החיים מחוברים ביחד וכולם מכוונים בה, שזה ערך עצום. כל מחשבה של תשובה מאגדת את כל העבר, לא רק חלקים מהעבר, כל העבר נהפך להיות יחידה אחת וכולו מחובר אל העתיד, והעתיד מתעלה בעילוי הרצון. זה בדיעבד עוזר להבין שגם הנפילות היו חלק מתהליך של העלייה. אם הוא הבין שהטעויות שלו היו טעויות לא בגלל שהבורא ציווה ואמר שאסור לעשות את זה, ואז הוא הרגיש כמו משועבד, מסכן, אין לו ברירה, הוא צריך לעשות מה שהבורא רוצה, כי אין לי כוח מול הבורא, הוא יכול להעניש. אבל אם אני מבין שזה לא היה לטובתי, אני עשיתי דבר לרעתי, ואני צריך להזדהות עם הבורא בגלל שהבורא הוא כל כך טוב, והעצות שלו והדרכות שלו הם כולם לטובתי, כעת אני אוהב את התורה, גם את החלקים ששמרתי, הרבה יותר טוב ממה ששמרתי קודם. כי קודם מה ששמרתי זה היה קצת מהרגשה של חוסר ברירה. או הרי בחורים שלמדו בישיבה תיכונית, או המסגרת טובה, ואחר כך פתאום לא רוצים ללמוד תורה, ולפעמים מזלזלים במצוות. למה? כי קודם הם הרגישו שהם שומרים מתוך כפייה. ואתם רוצים להגיד, אני חופשי, אני לא עושה מה שאומרים לי, הרצון שלי יותר חשוב. כשיגיעו אחר כך לתשובה, יבינו שזה הרבה, המדרגה שלהם של השמירה היא הרבה יותר טובה ממה שהם שמרו בזמן שהם היו מתחת לאיזה מסגרת שכאילו אין ברירה, משמור שבת, אם לא יגרשו אותי יוציא אותי מהישיבה התיכונית, אני רוצה לצאת בהצלחה עם שם טוב, עם כבוד להורים, וזה לא, זה לא שייך לזה, זה לא סיבה חיצונית. בקשר אמיתי פנימי למצוות, לתורה, כי זה טובה שלי. זאת התשובה האמיתית. תשובה מהירה זה מראה שהאדם עדיין הוא במקום שלו, הוא לא השתנה יותר מדי. תשובה מהווה הופכת את כל הגישה. אבל עדיין תשובה מהירה
זה לא דבר
חיצוני. כשאני נשאר בתשובה מהירה, יוצא שהכדאיות שלי לחיים וליהנות היא הדבר העיקרי. לכן אם אני רואה שאני סובל מזה אני אבל אם אני שם מאהבה אני מבין שלא לשקר זה לא בגלל שהתפסו אותי אלא שאם אני משקר אז אין ערך לדיבור שלי, המילים שלי לא שוות. כשאני אומר שקר המילים האלה הם לא שייכות לנשמה שלי, זאת אומרת אני פועל פעולות שהן לא שייכות לי. כשאני חלילה מחלל שבת ואני מבין שפגעתי בנשמה שלי, לא בגלל שאני אקבל עונש, וכעת לי חסר את השבת, את הקדושה של השבת. לא זוכר, סיפרתי לכם הוא החלט לפני שבאתי לכאן גרתי בירושלים שאני אברך במרכז הרב, והגיעו בחורים מקיבוצים לא דתיים שביקשו להתארח אצלם ולראות מה זה חיים של דתיים. הם שמעו על זה מבחוץ. זה הבחור שהתארח אצלי לשבת, מליל שבת עד מוצאי שבת. הוא סיפר במוצאי שבת שהוא כל הזמן מאוד חשש איך הוא ישרוד בלי טלפון, בלי רדיו, בלי חדשות, בלי כל מיני דברים. איך הוא ישרוד בתפילות, בסעודות של שבת. הוא אמר שאחרי שהוא ראה שהשבת היא כל כך מעניינת ולא משעממת ולא מבזבזת זמן, אז הוא אמר לי, כעת אני מרגיש שאני לא יכול לסלוח להורים שלי שלא נתנו לי לדעת שיש דבר כזה לעם שלי, שיש יכולת של מערכת חיים שהיא כל כך טובה וכל כך מרוממת. אם אני ארצה לשמור על האור זה עניין שלי, אבל לפחות שאני ידע שיש דבר כזה. הם גזלו לי את זה. אני לא יודע אם הוא ילך להיות בחור דתי, אבל לפחות הוא מסתכל על השבת שונה לגמרי ממה שהוא מסתכל קודם. וכעת אם הוא ישמור שבת זה לא יהיה בגלל שהוא נמצא בסביבה שאם יראו אותו מחלל שבת אז ינדו אותו, הוא יפסיד את כל החברים שלו, ידברו עליו, ההורים שלו יהיו מרוגזים עליו. זה לא, אלה כל אין סיבות חיצוניות. הוא מבין כעת שזה דבר טוב בעצמו. כן, כי עדיין בתשובה מהירה אני מפחד שאני אקבל עונש. אם אני פוחד שאני אקבל עונש, זאת אומרת שהדאגה העיקרית שלי זה לא לאמת אלא לזה שתהיה לי הרגשה נוחה. יש תשובה מהירה שיראה גדולה, יראת הרוממות, או שאני יכול כאן לדבר כל מה שעולה על ליבי, ולפעמים גם לדבר שטויות או דברים שלא חשבתי עליהם מספיק. אם אני נמצא ליד רב גדול אני עוצר בדיבור שלו לא בגלל שהוא יעניש אותי, אני מרגיש שלידו אי אפשר לדבר שטויות. שנמצאים לידו אפילו דברי תורה אני חושש להגיד אולי זה לא מדויק, אולי זה לא נכון, אולי זה לא מספיק עמוק, אולי זה שטחי, אולי זה ילדותי. תשובה מהירה כזאת היא בסדר גמור. אם אני מבין איך יכולתי, אם אני תשובה מהירה כזאת יכולה להיות על ידי שאני למדתי להכיר את השם או להכיר את התורה בלי קשר לשבת או לאיסורות. ואני אומר השם הוא כל כך גדול והוא ציווה על השבת והוא בא אלינו לבני אדם שאנחנו לא כלום בשבילו והוא נותן לנו את השבת. איך אני יכולה לעשות את זה? איך אני מסוגל? כמו שאדם שומר על הילד שלו, הוא יודע שאם הוא יעשה דבר כזה ישכח את הילד שלו בחוץ, הילד יהיה בסכנת חיים. זה לא בגלל יראה קטנה וצנונית מה יגידו עליו. איך אני יכול לעשות דבר כזה לילד שלי? אמרתי מישהו שסיפר לי, היה בחור, גדל בבית של אבא צדיק מיוחד, והבחור היה בחברה לא טובה. פעם אחת כמעט רחוק מהבית, הרבה מרחק, יחד עם החברים שלו, אז החליטו לנסוע בשבת. אז הוא חשב, איך אני יכול לעשות דבר כזה לאבא שלי? זה אבל כזה, שהוא אדם כל כך טוב וכל כך יתנשא, שאני הבן שלו עשה דבר כזה, אני לא מסוגל. אבל זה לא בגלל קטנוניות. זו תשובה של יראה, אבל שהיא יראה, שהיא כמעט כמו תשובה מהאבא. קצת יותר בקול, המזגן קצת מפריע לי לשמוע. יש אומרים שירת האומנות היא אפילו יותר גבוהה מתשובה מהאבא. תשובה מהאבא יכולה להיות תשובה פרטית על החטא הזה, על הדבר הזה, שאני מבין שזה טעות, ויראת רוממות, אני מתייחס לא למצוות של התורה, אלא מי שנתן את זה, זה הרבה יותר גבוה. אז יש דעות שיראת רוממות היא עוד יותר גבוהה מעבודת השם מהאהבה. על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה, מתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו, בכל אשר בא, וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן עד שאור התשובה חודר. אנחנו קוראים בתורה כמה פעמים דברים שאולי אנחנו לא שמים לב, אבל אם מישהו ישאל, הוא פתאום יבין שיש כאן שאלה. אנחנו כעת עוברים לקרוא פרשת לך לך. לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. יש אחר כך מקום שבו כתוב שהשם אומר לו, לזה התכוונתי, זאת הארץ. איפה הדיבור של השם מתקיים? או קח את בנך את בנך שראית ועלהו לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. השם אמר שהוא יגיד לו על איזה הר. איפה ראינו שהשם אמר לו? מה? אבל מה עם הדיבור? מה עם זה שהשם אמר אשר אומר אליך? השם לא קיים מה שהוא אמר? מוכרחים להגיד שאנחנו רגילים לחשוב שהשם מדבר אלינו במילים. לפעמים השם מדבר איתנו במעשים. כשאני הולך בדרך ופוגש מישהו שלא חלמתי לראות אותו, פתאום אני רואה אותו ואני מבין שזה היה משהו שלא לא במקרה, הוא לא היה אמור להיות כאן, אני לא הייתי צריך ברגע הזה להיות במקום הזה, הייתי צריך ללכת למקום אחר, פתאום הפסדתי אוטובוס או משהו והגעתי לכאן ובדיוק פגשתי את אותו אחד וזה הביא לאיזה שינוי מהותי אצלי. בעצם צורה שהשם מדבר איתך. השם מדבר לא רק במילים, השם מדבר גם על ידי ראייה, מחזה, מעשים, כל מיני דברים, תחושות, שיכול להיות שהשם מדבר אליי דרך התחושה הזאת. כשהשם אמר לו אל האחד הרים אשר אומר אליך, כתוב אצל אברהם וירא את המקום מרחוק, הראייה הזאת שהוא הבין שזה המקום, וזה היה ברור לו שזה המקום, ענן קשור על ההר, עוד פרקי דרבי אליעזר שהוא ראה שם עמוד של אש, לא משנה מה, הוא הבין שכעת השם דיבר איתו, השם אומר לו זה המקום. צריך להתרגל להבין כשמדברים על השם לא לחשוב במחשבות קטנות אנושיות, אלא להרחיב את התפיסה, את הגישה, ולהבין שהשם לא מד... הוא לא אדם שצריך לדבר עם פה ומילים וגרון ו... ולשון, אלא בזה שהשם מעביר לנו תחושה ברורה מאוד, זה נקרא שהשם דיבר איתנו. כן? זה א', שיש השם מדבר אלינו דרך מעשים, דרך מציאויות, דרך העיניים. אדם רואה משהו וזה ברור לו שהשם הראה לו את זה. השם הראה לו את זה כדי שהוא יבין. הוא העביר לו את ההבנה הזאת, את התחושה הזאת. הוא הפגיש אותו עם איזה אדם גדול שהשפיע עליו ושינה את, את דרך החיים שלו, את ההבנה שלו. בעצם השם דיבר איתו בדרך הזאת. אז כשמגיעים להשגה כזאת, אז אנחנו מבינים שהשם לא עזב את העולם. בסוף פרקי אבות, בכל יום בת קול יוצאת מהחורף ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מכירים את זה? זה בת קול, איפה אנחנו שומעים את זה? כתוב בת קול, לא כתוב שקול יוצא מחורף, אלא בת קול. בת קול זה משמעות של הדברים שאדם צריך להבין. כשיש תורה בעולם ואדם עוזב את התורה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כמה זה ביזיון שהוא מתעסק בדברים בטלים כשיש תורה כל כך גדולה. התורה לא מדברת בחורף, אבל יוצאת בת קול משם, מהר סיני. מה היה בהר סיני? השם ירד לדבר עם האדם, לא מלאך, השם בעצמו. כשאנחנו רואים את כל מה שעובר בעבר על עם ישראל במשך כל הדורות, אי אפשר שלא לראות שהשם מראה לנו כמה שהתורה הזאת היא תורת אמת. כל פעם שעם ישראל או חלקים מעם ישראל עזבו את התורה, אותו חלק מעם ישראל נעלם. כל פעם שהיו לנו חולשות באיזה דבר, זה עלה לנו ביוקר. אז רואים את זה, שבמקום שיש תורה יש הצלחה לכל המקום. אפשר לראות שבספרד, בתור הזהב של ספרד, הגיע לשם הריף, הגיעו כמה גדולים, זה הפך את כל ספרד לעולם שלם יהודי של עושר, כבוד, ספרים, משוררים, ציירים, אומנים, הכל פרח שם ברגע שהגיע לשם תורה. ברגע שהתורה עזבה את ספרד, גדולי התורה נדדו ממנה בכל מיני סיבות, כל היהדות של ספרד שקעה. ואז היה גם גירוש ספרד, וככה זה היה בפולניה, גם עלייה גדולה של היהדות בפולניה אחרי שהגיעו לשם תלמידי חכמים שברחו מגרמניה. ובכל מקום שהייתה תורה הייתה פריחה גדולה, עזיבה של תורה, שקיעה של כל היהדות. ככה היה גם בצפת בזמן הארי, זה הארי, השולחן ערוך, הייתה פריחה גדולה של היישוב היהודי בצפת. הרי קרוב ל-70 שנה, משהו כזה, שולחן ערוך נפטר, בעל השולחן ערוך, הארי נפטר, התלמידים עזבו את המקום, צפת ירדה לגמרי. וכך אפשר לראות, במקום שיש תורה יש פריחה גדולה. במקום שהתורה עוזבת, עם ישראל יורד. אפשר לראות את זה, אפשר לראות שתורה זה מציאות של חיים. אמר הרב יהודה לצה"ל, שאנחנו אומרים שיש מפעל התורה, אז רגילים להגיד אנחנו בונים ישיבות תלמודי תורה, אנחנו פועלים למען התורה. כלומר שזה להפך, התורה פועלת עלינו, התורה היא זאת שפועלת ואנחנו זוכים להיות שותפים. וכשהתורה פועלת היא מראה את הכוחות שלה, היא מראה את ההתפתחות, את ההצלחה, את העלייה. אדם חושב שהוא השקיע זמן, ישיבה, למד תורה, אחר כך הוא ראה שהתורה בנתה אותו, פתאום מגלה שיש לו כוחות, האישיות שלו היא לא מה שנקרא קודם. הוא מרגיש שקודם הוא היה בחברה, במשפחה, במקום נמוך, הרי שהוא היה בישיבה כמה שנים, לא מורא איך שמתייחסים אליו בכל מקום, שהמעמד שלו, על ההצלחה שלו, האישיות שלו, הוא חשב שהוא השקיע בתורה, אבל הוא אחר כך מבין שהתורה היא זאת שבנתה אותו, הרבה יותר ממה שהוא בנה בשבילה. אז כאן, בראייה הזאת, שאנחנו מבינים שמה שעובר עלינו זה לא רק מקרה, אלא יש דרך שריבונו של עולם מדבר איתנו. אומר הרב, על ידי הרהורי תשובה שומע האדם כל השם הקורא אליו. שמתעוררים הרהורים, למה לא למדתי מספיק? למה לא הגעתי בזמן לתפילה? למה לא התאמצתי מספיק במצוות או בגמיות חסדים? אני מרגיש שדברים שמציקים לי. אלה הרהורי התשובה, למרות שעדיין לא עשיתי שום דבר. אבל יש הרהורים שלוחצים עליי להיות יותר טוב. אומר הרב, זה דיבור של השם אל האדם. וזה מתעורר אצלו בדרך הזאת. נדמה לו שזה מעצמו, אבל זה השם מדבר. למה? כי אנחנו מכירים שהאדם בנוי חיצוניות ופנימיות. חיצוניות זה הגוף שלנו, אבל כל בר שכל יודע שהגוף זה לא האמת של האדם. האישיות של האדם לא תלויה בזה שהוא שמן או רזה, גבוה, נמוך, חזק באופן פיזי או חלש, זה בכלל לא שייך. האישיות של האדם, כל האנשים הגדולים שהיו, אם היו אנשים נמוכים, אם היו אנשים חלשים, חולנים, עניים, והצליחו להשפיע המון. בין האישיות של האדם זה הנפש שלו. והנפש של האדם יש בה גם שני צדדים. יש מה שהאדם מרגיש שזה שלי, זה אני החלטתי. אני בחרתי בדרך הזאת. ויש משהו יותר עמוק, שאדם מרגיש שאני מוכרח להיות את זה, לא בגלל בחירה. למשל, אני רואה מישהו שמציק למישהו אחר ומצייר אותו, אני מרגיש שאני לא יכול להתאפק, אני מתפרץ וצועק לעזוב אותו. זה לא בא מתוך מחשבה כדאי לעשות כך, לא כדאי לעשות כך, אבל יש גם דחף פנימי שהוא יותר חזק מהשכל ומהבחירה שלו. זה שייך לנשמה של האדם. הנשמה של האדם היא לא שלו, היא החלק האלוקי שבו, שהיא קובעת לו דברים מעל השכל ומעל הבחירה. הנשמה של האדם היא הצד האלוקי, ולכן כשמתעוררים אצלו הרהורי תשובה, זה נקרא שהשם מדבר אליו, כי הנשמה של האדם היא שייכת לשם, והנשמה היא שולחת אליו שליחויות. תפסיק עם הדרך הזאת, תשנה את הכיוון שלך, אתה לא יכול להמשיך כך. סיפר לי רבי יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, אבא שלו, אברהם שפירא, שנה האחרונה שלו, 94 נפטר, זה ישב ליד השולחן, לא הרגיש טוב, הביאו רופא, ואז הרופא אמר לו, תתעורר, תתעורר. קם ואמר, באמת, אני צריך להתעורר, עשרת ימי תשובה, יום כיפור מתקרב, אני לא מתעורר מספיק. הוא שמע את הרופא, הבין משהו אחר, לא מה שהרופא התכוון. אני צריך להתעורר, אי אפשר ככה להמשיך. הרופא לא הבין מה הוא מדבר. סיפור אחר שהיה איתו גם כן, היה לו קושי בראייה בעיניים, והוא לא רופא, והרופא אמר לו שאין ברירה, אתה לא יכול לקרוא את האותיות הקטנות, אתה לא תוכל לקרוא אותיות קטנות. אז הוא יצא לצעוק, רבנו חננאל, מה יהיה עם רבנו חננאל? מה, הוא יהיה בלי רבנו חננאל? מה, איך הוא ילמד בלי רבנו חננאל? אותיות קטנות. הרופא לא הבין מה הוא מדבר, הוא חושב שהוא היום מבולבל, הוא מדבר איתו על ראייה, הוא מדבר איתו על רבנו חננאל. כל אחד בעולם שלו הוא שומע מה שצריך לשמוע, מה שהנשמה שלו אומרת לו לשמוע. על ידי רואה תשובה שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב, הרגשות שלו שדוחפים אותו שאי אפשר בחיים של עוול, בחיים של עיוות, מתוך העולם ומלואו, כאילו העולם מדבר אליו בכל אשר בא, וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו, החיצוניות שלו, חיצוניות כל השם מדבר מהפנימיות שבפנימיות, וכאן זה מגיע עד הבשר הגורם את החטא. כל החטאים באו בגלל הבשר, שהבשר משך אותו לנטיות קלות, הולך ומתעדן, ואז גם הבשר עדין יותר, הוא כבר לא גס, הוא כבר לא מחפש שאיפות גסות, עד שאור התשובה חודר בו גם בבשר.